רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
בקיץ 2018 נתקלתי בידיעה עם כותרת מפוצצת. היא פורסמה באתר פורבס הידיעה הזו, והיא לכדה את תשומת הלב שלי כי הייתה קליק ביתית. בכותרת שלה נכתב, פיגשו את הסטארט-אפ שעשוי להפוך לאמזון של אמזון. הכותרת הזו משתמשת בטקטיקה ידועה בעולם הסטארט-אפים. במקום להגיד מה אתה עושה, אתה משתמש בשם של חברה אחרת, שכולם יודעים מה היא עושה, ואז אתה אומר, אני אהיה כמוה, אבל בעולם אחר. אני עושה שזם לכלבים. אנחנו נהיה סיילספורס של אבטיחים. אנחנו עושים טסלה לשואבי אבק. אנחנו מפתחים אפל וואץ' לחרקים. למה מישהו צריך שזם לכלבים או אפל וואץ' לחרקים זו שאלה נפרדת, אבל מה שחשוב הוא שמהרגע שאתה מגדיר את עצמך דרך חברה אחרת, יותר קל לך להסביר מה אתה עושה, ובמקביל אתה נהנה מההילה של החברה שאת השם שלה אתה הזכרת. אז הכותרת של הידיעה הזו מבטיחה להפגיש אותי עם חברת סטארט-אפ שיום אחד עשויה להתפתח לאמזון של אמזון. לא תקראו? אני שואל אתכם, לא תקראו? בטח תקראו. אני, בכל אופן, קראתי. את הכתבה פרסם בריטן לד, שהוא יועץ שמתמחה בעולם הריטל, ובאופן ספציפי, בעולם חנויות המקולת. באתר האינטרנט שלו הוא מספר שב-2013 הוא פרסם מחקר שבו הוא המליץ לאמזון לרכוש את רשת הול פודס, והיא באמת עשתה את זה, כעבור 4 שנים. וכתוצאה מכך, כך לפחות הוא טוען, המחקר שלו כונה בשם התנך של כמעונאי אמזון. אני לא שמעתי שמישהו קורא ככה למחקר שלו, אבל אתם יודעים, אם הוא אומר, הוא בטח יודע על מה הוא מדבר. בכל אופן, החבר לד הסביר בטקסט שלו, בפורבס, שהוא משמש כיועץ לחברות סטארט-אפ רבות, אבל דווקא לחברה הזו, שעליה הוא כותב בטקסט הזה, הוא לא ייעץ. הוא הוסיף שהוא מנתח את העולם העסקי כמו שסון צו, שחיבר את אומנות המלחמה, ניתח מלחמות. איך אפשר שלא לאהוב את הלד הנפוח הזה? הוא משהו, הוא באמת משהו. לד כתב שכאשר הוא מתבקש להעריך שווי של חברת סטארט-אפ, הוא שואל את עצמו את השאלה הבאה. אם הפתרון של החברה ייושם, האם המוצר או השירות שלה ישנה את שדה הקרב שבו פועלת החברה? האם הרעיון גדול מספיק? מה הפוטנציאל של חברה להשיג יתרון תחרותי ואסטרטגי? במילים אחרות, כותב לד, הוא שואל את עצמו האם הרעיון הזה יוביל להלם ותדהמה או לשיעמום ופיוקים. במקרה של זום, הוא כתב, אני רואה חברה שלא רק שיש לה פוטנציאל לשנות את שדה הקרב, אלא כזו שיש לה פוטנציאל לבצע הפיכה בשתי נגזרות מרכזיות בעולם המזון, צריכת המזון וניהול שרשרת האספקה. אתם מבולבלים. אתם מבולבלים כי אני אמרתי שהוא כתב על זום. וכולנו מכירים את זום כחברה שפיתחה אפליקציה לשיחות ועידה. מה הקשר בינה ובין מזון? אז זהו, שיש שתי זום. כלומר, יש יותר משתי זום, אבל יש את הזום של השיחות ועידה, שמאייתים את השם שלה ZOOM, זום, ויש זום אחרת, מתחום המזון, שאת השם שלה מאייתים ZUME, אבל מבטאים אותו בדיוק באותו האופן. זום. אז לד מדבר על זום של המזון. ZUME, לא הזום של... הזום הזו, הזום של המזון, כך הוא טוען, עשויה להפוך לאמזון של המזון. והוא יודע את זה, כי הוא כתב טקסט שהוא התנך של כמעונאי המזון. הוא יודע, הוא יודע. בתקופה שבה לד פרסם את הטקסט שלו, פורסמו שמועות לפיהן קרן ההשקעות העצומה של סופטבנק, הוויז'ן פאנד, מתכוונת להשקיע סכום עתק בזום. והיא אכן עשתה את זה. היא השקיעה בסכום של 375 מיליון דולר, ששיווה לזום שווי של משהו כמו 2 מיליארד דולר. רק לשם המחשה, בין 2013 ל-2018 השקיעו כל קרנות הון הסיכון האמריקאיות סכום של 311 מיליון דולר בחברות סטארט-אפ שפיתחו איזשהו פתרון בתחום של רובוטיקה ומזון. מכאן שההשקעה הבודדת הזו של סופטבנק הייתה גדולה יותר מכל ההשקעות שהושקעו במשך 5 שנים על ידי כל קרנות הון הסיכון שהשקיעו בכל חברות הסטארט-אפ מהקטגוריה של זום. עכשיו אתם מבינים למה קראתי את הידיעה הזו? ... אתם מאזינים לעושים טכנולוגיה, פודקאסט על טכנולוגיה, אנשים ומה שביניהם. אני דוקטור יובל דרור. בפרק 173, נפילתו של ממליך המלכים של עמק הסיליקון, סיפרתי את סיפורו של מסה, המייסד של חברת סופטבנק היפנית, שגייס שתי קרנות הון סיכון ענקיות, והשקיע סכומי עתק במאות חברות סטארט-אפ. אם לא האזנתם לפרק הזה, אני ממליץ לכם לעצור ולעשות את זה ממש עכשיו. מאז שהעליתי את הפרק, קיבלתי שתי פניות משני מאזינים שכתבו לי וביקשו, ממש ביקשו, שאקדיש פרק אחד לסיפור כלשהו שיעסוק בחברה כלשהי שבה השקיע סופטבנק. הם יודעים למה הם ביקשו את זה. סביב חלק מההשקעות של סופטבנק יש סיפורים שחבל על הזמן. לא ידעתי מה לעשות עם האתגר הזה שהם הציבו בפניי עד שנתקלתי בידיעה שפורסמה על זום, חברה שפיתחה רובוטים להכנת פיצות. הנה החלק המעניין. לא רק שהפיצות הוכנו על ידי רובוטים, כמעט מההתחלה ועד הסוף, יש חלק אחד שלא הוכן על ידי רובוטים, תכף אספר עליו, האפייה של הפיצה הסתיימה מול הבית של הלקוח, בתוך המכונית. בתוך המכונית שהביאה את הפיצה. תגידו לי אתם, זו לא חברה שהייתם רוצים לשמוע איך היא פשטה רגל? אופס. מיד מתחילים. כידוע, אחת הבעיות הגדולות של העולם היא פיצה לא טובה. כשהפיצה טובה, אז היא ממש טובה, אבל כשהפיצה רעה, היא עדיין די טובה. אבל למה היא לא יצאה טובה? יש כל מיני סיבות. למשל, היא לא הגיעה כשהיא מספיק חמה. אי אפשר לחמם פיצה במיקרו. כלומר, אפשר, אבל אז היא טעימה כמו מסטיק בטעם פיצה. לפעמים הפיצה מגיעה חמה, אבל היא נראית כמו סלט ירקות, כי כל התוספות התערבבו והתפלחשצקו בזמן הנסיעה. התפלחשצקו, אגב, זה המונח המקצועי לדבר הזה, רק שתדעו. בכל אופן, לפעמים היא לא טובה בגלל התפלחשצקות, ולפעמים היא לא טובה כי מכינים אותה מחומרים לא מספיק איכותיים. גם זה קורה לפעמים. פיצה לא טובה היא בעיה. ואנחנו כאן, בעמק הסיליקון, אנחנו כאן כדי לפתור בעיות סבוכות בעזרת טכנולוגיה. וזו הסיבה שלאורך השנים קמו עשרות חברות שכולן ניסו לפתור את בעיית הפיצה. אחת מהן היא זום פיצה. זום פיצה, כך היא נקראה בהתחלה, היא הוקמה על ידי שני יזמים, אלכס גרדן וג'וליה קולינס. גרדן מגיע מעולם משחקי הוידאו, בשנת 2004 הוא מכר את החברה שהקים בתמורה $10 מיליון. לאחר מכן הוא עבד במייקרוסופט כג'נרל מנג'ר של אקסבוקס לייב, ואז בזינגה, כ-Head of Game Studios. ב-2015 הוא הקים את זום יחד עם קולינס, שלה יש רקע קצת יותר מוצק בעולם המסעדנות. בריאיון לאתר אפרוטק, היא סיפרה שבתור ילדה אפרו-אמריקאית, היא אהבה לאכול מאכל שסבתא שלה הכינה לארוחת הבוקר, וכבר אז, כבר אז היא הבינה שהאהבה שלה לאוכל תהיה משהו שהיא תרצה לחלוק עם העולם. בקיצור, היא עשתה לרעיון הזה מאסטר שף. היא סיפרה סיפור מרגש מבית סבתא. כן. התרגשתי. מאוד, מאוד התרגשתי. קולינס סיימה את לימודי התואר הראשון בהרווארד, ואחר כך את לימודי התואר השני בבית הספר למינהל עסקים בסטנפורד, ונכנסה לעולם המסעדנות. היא עבדה כמנהלת ברשת שייק שק, הקימה מסעדת ברביקיו מקסיקנית בניו יורק, ואז פגשה את אלכס גרדן. גרדן סיפר לה על הרעיון שלו להכניס אוטומציה לעולם המזון, וקולינס התרשמה. חשבתי, כך היא סיפרה בריאיון לאתר אינק, שאו שהראה כיצד אנשים כמו אלכס משבשים את עולם המזון, או שהצטרף אליו. היא החליטה להצטרף אליו. היא עזבה את ניו יורק, עברה למאונטן ויו שבעמק הסיליקון, והקימה יחד איתו את זום פיצה. למרות שגרדן לא הגיע מעולם המזון, נראה שהוא חשב על הרעיון שלו די הרבה זמן. שנתיים קודם להקמת החברה הוא כבר רשם פטנט, שאחר כך הוא עבר לידי זום פיצה, שמתאר תהליך שבו גוש בצק הופך לפיצה מוכנה ללא מגע יד אדם. לאחר שהחברה קמה היא גייסה $10 מיליון בגיוס הסיד, ובגיוסי ההמשך גייסה $48 מיליון נוספים, מקרנות הון סיכון וכמה משקיעים. ב-2017, במה שנראה כמו בליץ תקשורתי מתוכנן, החלו להופיע בתקשורת האמריקאית כתבות וסיפורים שדיווחו על זום פיצה, והציגו את התהליך הרובוטי שבו הפיצה שלה מוכנה. אז ככה, התהליך מתחיל עם כדור של בצק, שמוכנס לרובוט בשם דובוט, שיודע להפוך בתוך כמה שניות את הכדור, הבצק, לצורה האיקונית של הפיצה, עיגול שטוח של בצק. העיגול השטוח מונח על פס נע, שבשני צדדיו יש שני לייזרים ירוקים, שמוודאים שהגודל של משטח הפיצה מדויק. הבצק נע, נע, מתקדם, מתקדם עד שהוא מגיע לשני רובוטים אחרים, פפה וג'ורג'יו. הם שופכים עליו כמות מדויקת של רוטב עגבניות או רוטב אלפרדו. הבצק ממשיך לנוע ומגיע לרובוט נוסף בשם מרתה, שהיא זרוע שבקצה שלה יש מין כדור פלסטיק קשיח בצורה של אגרוף, שנע בצורה מעגלית על מנת למרוח את הרוטב באופן שווה על פני הבצק. השלב הבא הוא השלב האנושי היחיד בתהליך, התוספות. בראיונות לתקשורת, קולינס הסבירה שאין להם כוונה להפוך את התהליך כולו לאוטומטי. רובוטים טובים בביצוע פעולות שחוזרות על עצמן, מבלי להשתעמם. בני אדם, לעומת זאת, הם טובים בתאימות, בפיתוח מתכונים, בבחירת התוספות הכי מוצלחות. הנה קולינס.
When it comes to making food, it really has to come from the heart. You know, food is made with love. And I think as a customer or somebody who eats pizza, you can understand really great pizza from kind of okay pizza.
כן. הם לא הצליחו לפתח רובוט שיודע לשים את התוספות, סבבה? אוקיי. אז בשלב התוספות יש אדם שעומד מאחורי הפס הנע ושם את הבצל ואת הפטריות ואת המוצרלה, מה שזה לא יהיה, על גבי הבצק. רואים? רואים בסרטון? אדם, אדם, לבני אדם יש עדיין עבודה, יוהו! אחרי שהעובד שפיזר את התוספות מסיים, זרוע רובוטית נוספת שיודעת לנוע על פני שישה צירים, משחילה מגש מתכת מתחת לבצק, מרימה אותו ומכניסה אותו לתנור. התנור רופא את כל הדבר הזה והופך אותו לפיצה, וכאשר היא מוכנה, היא מועברת לעוד רובוט, כמובן שלעוד רובוט, בשם ליאונרדו, כמובן שיש לו שם ליאונרדו, שחותך אותה לשמונה משולשים. המשולשים מוכנסים לקופסה מיוחדת שהחברה פיתחה, שבתחתית שלה יש כל מיני חריצים עמוקים שמנקזים את הגבינה ואת שאר הדברים שנוזלים ממנה. הקופסה המיוחדת הזו, כך הסבירו בחברה, מונעת מצב שבו הפיצה מגיעה ללקוח כשהיא ספוגית. תהליך הפיתוח נמשך כמה חודשים, ובאפריל 2016, זום פיצה החלה למכור את הפיצות שלה ברחבי מאונטן ויו, ממש במורד הכביש מהקמפוס של גוגל. הודות לתהליך הרובוטי שהיא פיתחה, זום פיצה הצליחה לקצר את זמן המשלוח של הפיצה מכ-45 דקות לכ-20 דקות בממוצע, שזה יופי. זה עדיין לא זה. צריך להבין, שוק הפיצות האמריקאים מגלגל מדי שנה משהו כמו 40 מיליארד דולר, ו-40% ממנו נשלטים על ידי 4 חברות. הרבה 4. הופיע לי במשפט הזה, 40 מיליארד, 40%, 4 חברות. דומינוס, פיצה האט, ליטל סיזר ופאפה ג'ונס. לחברות האלו יש שתי בעיות. קודם כל הן מספקות פיצות יחסית זולות ויחסית פשוטות. אתה לא מרגיש שאתה אוכל פיצה גורמה. ושנית, לפחות בחלק מהמקרים, הן מגיעות במצב ירוד, ספוגי, קר, מפלוחצק, שזה המילה הזה, לא משהו, בקיצור. זום פיצה ניגשה לטפל בשתי הבעיות האלה. החלק הרובוטי אמור להפחית את הצורך בתשלום לבני אדם, שהוא מרכיב מרכזי במבנה ההוצאות של כל חברה בתחום ההסעדה. את החיסכון בתשלום על עובדים אנושיים, גרדן וקולינס הפנו לכיוון רכישת חומרי גלם איכותיים. למשל, את רוטב העגבניות שבה החברה השתמשה, ייצרו מעגבניות שגודלו על ידי ספק אחד, שגידל אותם באופן מקומי, טבעי ואיכותי. אף אחד לא יכול להרשות לעצמו דבר שכזה, אמרה קולינס, והוסיפה, פיצה אף פעם לא תהיה יותר טובה מאיכות הרכיבים שלה. היא ציינה שאיכות הרכיבים של זום פיצה הופכת את הפיצה שלה ליותר בריאה. פרוסת פפרוני של זום פיצה מכילה 178 קלוריות, לעומת 320 קלוריות אצל המתחרים. פרוסה אחת של פפרוני 320 קלוריות? ג'יסס. אוקיי, אז זום פיצה מורכבת מפרודוקטים איכותיים יותר. אבל מה עשינו אם הפיצה האיכותית הזו מגיעה כשהיא קרה? כאן מגיע האקס פקטור האמיתי של החברה. זום רכשה כמה ונים, מהסוג שחברות משלוחים כמו UPS משתמשות בהם, ונים מן מסעיות קטנות כאלו, והמירה אותם למטבחים ניידים. היא הכניסה לתוכם שתי שורות של 26 תנורים קטנים, או 56 תנורים בסך הכל. וכך זה עובד. מרכז השירות האזורי מכין מראש פיצות עם כל מיני תוספות, אבל הוא לא אופה אותן. הפיצות הלא אפויות מועברות לוונים, ואז בינה מלאכותית, כמובן שבינה מלאכותית, בינה מלאכותית ששולבה בוונים ומכונה Track Display System, או בקיצור TDS, מנתחת את ההזמנות ומנחה את הנהג, כלומר את הקפטן. כך קראו לנהג של זום פיצה. קפטן, היא מנחה אותו מה לעשות. היא יכולה לומר למשל לקפטן, סע למיקום הזה, או אתה צריך למלא דלק, או אתה צריך להוציא את הפיצה שבתנור 31. אגב, אני עכשיו פתאום חושב על זה, לא ברור למה צריך מערכת בינה מלאכותית שתאמר לקפטן שהוא צריך למלא דלק. אין שם כזה, זה לא משנה, שטויות. הרעיון, למי שעדיין לא הבין, שהפיצה נאפית בזמן שהנהג, הקפטן, בזמן שהקפטן נוהג אל הלקוח, וכאשר היא מוכנה, היא נשלפת מהתנור כמו שתקליטור קופץ מנגן תקליטורים. הנהג, עוד פעם נהג, הקפטן מכניס... הסיפור הזה יראו אותי. הקפטן מכניס את הפיצה לתוך הקופסה המיוחדת של זום, יורד מהוון, שהוא בעצם מטבח סלש תנור נייד, ומביא ללקוח את הפיצה בזמן שהיא עדיין לוהטת. אם במקרה הלקוח הזמין פיצה עם שילובי תוספות שלא קיימת בוון, הוא יקבל הודעה שהפיצה שלו תתעכב בכמה דקות, כי צריך להכין אותה, ואז להעביר אותה אל הוון. אבל במקרה הסטנדרטי, שבו הפיצה הלא אפויה נמצאת בוון, זמן ההספקה נע בין 5 ל-15 דקות בלבד. וזאת מכיוון שזמן האפייה עומד על 4 דקות בלבד, כי התנורים אופים את הפיצה בטמפרטורה גבוהה במיוחד של 425 מעלות. מה קורה בזמני C, שבהם עשרות, לעתים מאות לקוחות, מזמינים פיצות בבת אחת? על פי התוכנית, שליחים על אופנועים יגיעו אל הוון, יאספו את הפיצה המוכנה והאפויה, ויביאו אותה אל הלקוח. ובכלל, כך לפחות טענה קולינס, מאז הקמת החברה, היא אספה כל כך הרבה מידע על הרגלי אכילת הפיצות של הלקוחות שלה, שהיום היא יודעת לחזות איזה פיצה תרצה להזמין, עוד לפני שבכלל חשבת להזמין פיצה. אבל החזון של החברה רחב יותר מלאפות פיצות. החזון שלה הוא לפתח פלטפורמה רובוטית שתדע לתת שירותים לחברות נוספות. הנה שוב קולינס בראיון לאתר Engadget.
We're building the platform so that at scale we can partner with other food brands that might want to add a stir-fry robot or a chopped salad robot. So the platform will certainly be robust enough to accommodate that kind of diversity. Right now we're just hyper focused on pizza.
נשמע טוב? מתישהו, בשנת 2018, אחד הוואנים של זום נכנס לשביל גישה ארוך של בית גדול באזור עמק הסיליקון. מתוך הוואן יצא מנכ"ל זום, אלכס גרדן, ומתוך הבית הגדול יצא מנכ"ל סופטבנק, מסיושי סון, המוכר בשם מסה. מסה טיפס אל הוון וראה כיצד הפיצה שלו נאפת במקום. הוא טעם אותה. היא הייתה לטעמו. גרדן יצא מהמפגש עם צ'ק על סכום של 375 מיליון דולר, ועם הבטחה להכפלת הסכום אם החברה תעמוד בכמה יעדים עסקיים. מסה לא היה היחיד שהתפעל מגרדן. אדם אחר שצוטט בכתבה שפורסמה באתר בלומברג הוא בריטיין לד. כן, כן, זה שכתב את הטקסט בפורבס, זה שכתב את התנך של כימונאי המזון. הוא סיפר לבלומברג שגרדן יצר איתו קשר עוד ב-2017, כלומר שנה לפני שהוא פרסם את הכתבה בפורבס, וביקש ממנו עזרה. העזרה הייתה לשכנע את סופטבנק שזום היא מטרה ראויה ומספיק גדולה להשקעה. אני זוכר שהוא אמר לי, נזכר לעד, אני זוכר שהוא אמר לי, אני רוצה להיות הטסלה של המזון הטרי. אני רוצה להיות האמזון של המזון הטרי. לא יאמן. את כל זה הוא לא סיפר בטקסט שלו בפורבס. הוא לא סיפר שהוא פגש את גרדן, שהוא ייעץ לחברה, או שהוא סייע לה לשכנע את סופטבנק. הוא רק סיפר שהוא התרשם שגרדן וקולינס הם אנשי חזון. איזה טיפוס הלד הזה, באמת חמוד מתוק. בנובמבר 2018, הכסף של מסה והקרן שלו, ויז'ן פאנד, נכנס לחשבון הבנק של זום. שווי החברה שהוא ערך בגיוס הסיד בכ-50 מיליון דולר, ואז בכ-218 מיליון דולר בגיוס הראשון, הוא ערך כעת ביותר ממיליארד דולר. אני נתקלתי בדיווחים לפיהם החברה הוא ערכה בכ-2 מיליארד דולר. זה לא ממש משנה. החברה הייתה שווה המון כסף. לפחות על הנייר. גרדן סיפר לחבר קרוב, מסה אמר לי שאני עומד לשנות את העולם. עוד לפני שהכסף של מסה נכנס לחשבון הבנק של זום, גרדן החליט לאסוף את עובדי החברה, שמנתה בשלב הזה כמה מאות עובדים, כמעט 1,000, לחגיגה, שהתקיימה ביוני 2018, תחת השם DayZ. Z כמו זום, כן? אלא שמאחורי החגיגה, וגם הכסף הגדול של סופטבנק, הבעיות החלו להיערם. קולינס עזבה את החברה, וגרדן נשאר לבדו. הוא החל לקדם רעיונות שונים וכיוונים שונים, אבל אף אחד מהם לא נדבק. הוא ניסה לשכנע את פדקס, את UPS וקרוגר להשקיע בזום ולעזור לו להשיג 10,000 ונים. הן סרבו. הוא הוציא סכום עתק על רכישת אוטובוס בריטי דו-קומתי, שאותו הוא ביקש להסב למטבח נייד ענק שאותו הוא כינה בשם מרתה. לא היה להם כבר רובוט שנקרא מרתה? מה יש לו ממרתה? מרתה הזו הייתה אמורה להופיע בחגיגה המפוארת, ב-DayZ, אבל בסופו של דבר היא הייתה כל כך גדולה שהיא לא נכנסה לאזור שבו התקיימה המסיבה. המהנדסים של זום ניסו לפתח סוללות ייעודיות לוונים ולכל התנורים שעבדו בתוכן. חישבו לכמה חשמל זקוקים 56 תנורים שמתחממים כל אחד לטמפרטורה של 425 מעלות. הם גם ניסו לפתח חיישנים מיוחדים שיודיעו לנהג, לקפטן, לקפטן, שהפיצה מוכנה ושצריך לשלוף אותה מהתנור. אף אחד מהמאמצים האלו לא הבשיל לכדי טכנולוגיה שאשכרה עבדה. לא מן הנמנע שזו אחת הסיבות שמתוך 56 התנורים שהוכנסו במקור, לבנים, נותרו בהמשך רק 6. גרדן החל לפתח את החזון הרחב שלו, זה שיאפשר לו להשתלט על תחומים נוספים שהם לא רק פיצות. החברה הגישה בקשה לרשום על שמה את הסימן המסחרי גיגה רנץ', תחתיו אמורה הייתה להתקיים פעילות לייצור בשר וגבינות מלאכותיות, סטייל ביונד מיט. בהערכות החברה מאותה התקופה נכתב שהיא צופה להכנסות של כ-250 מיליון דולר בסוף הרבעון הרביעי של 2020 ושל כמעט מיליארד דולר בסוף הרבעון הראשון של 2021. לא ברור על מה ההערכות האלו נשענו בהינתן שאת 2019, כך דיווח אתר בלומברג, היא סיימה עם הכנסות של פחות ממיליון דולר. ביוני 2019, זום רכשה חברה בשם Pivot Packaging, בניסיון להיכנס לשוק האריזות המתקלות. היא ביצעה פיילוט אחד עם פיצה הט בפיניקס אריזונה, כשהתוכנית הייתה לבצע פיילוטים נוספים עם חברות נוספות. ככל הידוע, הפיילוטים האלו מעולם לא יצאו אל הפועל, אולי מכיוון שיש מקומות רבים בארצות הברית, בהם גם סן פרנסיסקו, שבהם החוק קובע שאסור למכור מזון בתוך האריזות האלו, שמכילות כימיקלים בשם PFAS, שהסוכנות להגנת הסביבה האמריקאית קבעה שהם רעילים לבני אדם. זום החלה לעבוד עם יצרנית ציוד המטבחים וולביט, שאת התנורים שלה היא התקינה בוונים שלה, במטרה לפתח מכשור שיאפשר בישול והכנה של סוגי מזון נוספים, מכשור שיוכנס אל תוך הוונים שלה ושיוצא כשירות לחברות אחרות שמעוניינות להיכנס לעולם המטבחים האוטומטיים הניידים. זה לא התרומם. כל זה מעלה את השאלה למה החזון של החברה החל להתרחק מהמיקוד בפיצות. למה לא להישאר בשוק הזה של 40 מיליארד דולר? זה שוק ענק. ובכן, למרות שאני לא כתבתי את התנך של קימונאי המזון, אפילו אני מבין שאין הרבה היגיון במודל העסקי המקורי של החברה. אין התכנות כלכלית אמיתית למבנה ההוצאות שלה, ונדמה שגם בזום פיצה הבינו את זה, ולכן הם ניסו להתרחב. ויש עוד עניין קטן אחד, והוא שיש מקומות בארצות הברית שבהם חל איסור לבשל בתנועה. כלומר, הרעיון שעליו נבנתה החברה, להביא את הפיצה כשהיא חמה בגלל שהיא נאפת בתוך הוון, הרעיון הזה מנוגד לחוק. וזה, איך לומר בעדינות, הביסה לבעייתי, טיפלה. זה, תוסיפו לזה את העובדה שהפיצה עצמה לא זכתה לתשבוכות יוצאות דופן בנוגע לאיכותה, וכתב אתר אינסיידר למשל. הוא הזמין את פיצת אל קמינו, שיש בה מוצרלה, פפרוני ופטריות. הפיצה עלתה $15. לדבריו הבצק היה כל כך דק, שכאשר הוא הרים משולש על מנת לאכול אותו, הוא פשוט התקפל וקרס אל תוך עצמו. הדקות של הבצק הובילה לכך שהטעם שלו היה כמעט בלתי מורגש, אבל, כך סיפר הכתב, התוספות היו מצוינות. עובדים שעבדו בחברה באותה התקופה סיפרו שהמייסד החל להתרחק ממנה. כמה מהם חשדו שגרדן, שפיתח תחביב לרכוש ולנהוג במכוניות ענק, מה שנקרא באמריקאית muscle cars, החל לבלות את רוב זמנו בנהיגה במסלולי המרוץ. לקראת קיץ 2019, כאשר החל להתחבר שלחברה אין כיוון ברור, ושסופטבנק לא מתלהבת מלהזרים לה עוד כסף, החלה נהירה של מנהלים בכירים החוצה. בבלומברג דיווחו שרג'י דייביס, שהצטרף לחברה בספטמבר 2019, היועץ המשפטי שלה, עזב בנובמבר, חודשיים אחרי שהוא הצטרף. רגע לפני שהוא עזב, הוא שלח לדירקטוריון מכתב, שבו הוא העלה תהיות ושאלות בנוגע למנהיגות של החברה, כלומר, בנוגע לגרדן, ובנוגע לאופן שבו הכספים נשפחים ממנה. עוד קודם לכן עזבו מנהלים בכירים אחרים, בהם סמנכלי משאבי האנוש והשיווק, וכמה מנהלי חטיבות. עובדים שהתראינו בעילום שם לאמצעי התקשורת סיפרו שכל זה לא הפתיע אף אחד, בהינתן שהחברה בזבזה סכומי עתק על מנת לגייס כוח אדם שעסק בפיתוח, למרות שהאסטרטגיה של החברה השתנתה מדי שבוע, לפעמים מדי יום. זום המשיכה לנסות לשכנע את סופטבנק להזרים כסף נוסף, אבל זה לא עזר. בינואר 2020, חודשיים לפני מגפת הקורונה, פוטרו כ-360 עובדים מתוך 700 העובדים שעבדו בה. רוב המפוטרים הגיעו ממחלקות ההנדסה, התפעול והפיתוח העסקי, מחלקות שתפחו במהירות בתקופת הכסף הגדול. בשל הפיטורים הוחלט שלא לחדש את השכירות במשרדי החברה בסיאטל, שבהם עבדו בעיקר מפתחים. הם קיבלו פיצוי נדיב של 4 חודשי שכר. הפיטורים הובילו לסגירת חטיבת זום פורוורד, שהייתה אחראית על פיתוח הרובוטים עם השמות החמודים שהכינו את הפיצות, וכן את הוואנים שהובילו אותן ללקוחות. עידן הפיצה נגמר. חלפו 3 חודשים, ובאפריל 2020 נודע שהחברה ביצעה סבב פיטורים נוסף, במסגרתו פוטרו 2/3 מכלל עובדי החברה שנותרו, או כ-200 עובדים נוספים. לעומת קודמיהם, הם קיבלו פיצוי רק של חודש אחד של שכר. אפריל 2020, הקורונה כבר כאן, וגרדן שקל להודיע לעובדים על בשורת הפיטורים בשיחת זום. אבל בסוף הוא שלח להם מייל. מתוך כ-1,000 עובדים שהחברה העסיקה בסיעה, נותרו 100. הגיע הזמן לחפש עסק אחר, לעשות פיבוט, והעסק שנבחר היה... חכו לי, אני מיד חוזר. אוקיי, איפה היינו? כן. והעסק שנבחר היה... אריזות. כזכור, זום רכשה חברה שהתמחתה באריזות, ובאמצעותה היא ניסתה לפתח אריזות מתקלות, אריזות ידידותיות לסביבה, אריזות שיחליפו את אריזות הפלסטיק המזהמות. שוק האריזות המתקלות מגלגל כ-275 מיליארד דולר בשנה, וצפוי לצמוח ליותר מ-400 מיליארד דולר בשנה עד לשנת 2027. יש שם כסף. הנה גרדן עצמו מסביר את הרציונל בראיון ליהו פייננס.
Yeah, well, we founded Zoom in 2015 to advance the state of the art of technologies in and around the global food supply chain. And coming to market in the enterprise with unproven technology is rarely successful. So we started our own reference customer, Zoom Pizza, and we set about solving its problems. That included flexible robotics, advanced material handling solutions, supply chain, predictive analytics, and packaging, and which we invented for our own needs. And when we saw the deficit between state-of-the-art in packaging and what was available to industry, we decided there was a big opportunity there. So what we're doing today with Zoom is applying everything we've ever built to a hardware, software, services solution that's being offered around the world in 22 countries now to industry that is a direct replacement, performance, and price for single-use consumer plastic packaging. So with advanced material science, advanced tooling, and our own proprietary advanced manufacturing machines, we're now matching or exceeding the performance of plastic.
על הפיתוח של האריזות הירוקות הופקדה החטיבה הפעילה האחרונה בחברה, Zoom Source, שהייתה מבוססת על חברת Pivot Packaging, שנרכשה ו... נראה לי שכבר הבנתם שאין סוף טוב בסיפור הזה, כן? בראשית יוני 2023, אחרי שדשדשה במשך יותר משנתיים, ואחרי שגייסה קרוב ל-450 מיליון דולר, Zoom הודיעה שהיא סוגרת את הבסטה. הסכום שהיא גייסה ואז שרפה גבוה יותר מהתקציב השנתי הממשלתי של משרד התרבות והספורט, משרד התקשורת, משרד התיירות, משרד המדע והמשרד להגנת הסביבה ביחד. 450 מיליון דולר. מה השתבש כאן? מה לא? הייתה בעיה עם הטכנולוגיה. למשל, הרובוטים היוו סכנה בריאותית, כיוון שפעם אחר פעם התגלו שבבי מתכת בתוך האוכל, שבבים שהמקור שלהם נבע מהפעילות של הרובוטים. הייתה גם בעיה של מודל עסקי, הייתה בעיה של התפזרות וחוסר פוקוס, והייתה גם בעיה עם המייסד. גרדן, שלא כל כך דיברתי עליו עד עכשיו, הוא טיפוס שמזכיר מאוד את אדם נוימן, לטוב ובעיקר לרע. בדומה לנוימן, בדומה לאליזבת הולמס, גם גרדן הוא סטורי טלר, אחד שיודע למכור באמצעות סיפור טוב, שיודע לחשמל את המאזינים, את העובדים, את המשקיעים. הסיפור של גרדן עסק ברובוטים ופיצה, אבל הוא היה גדול מזה. גרדן הצליח לנכס את אחת המילים החשובות ביותר במילון של היזם המודרני, שיבוש. איך אמרה קולינס? או שהראה כיצד אנשים כמו אלכס משבשים את עולם המזון, או שהצטרף אליו. לא רק קולינס אכלה את הלוקש הזה, גם מסה מסופטבנק בלה אותו. בכתבה בבלומברג נטען שאם יזם שנפגש עם מסה הפגין ביטחון עצמי, קריזמה ותעוזה, מהסוג שהזכיר למסה את עצמו כאשר הוא היה צעיר, הוא היה נמס, ואז משקיע ביזם מאות מיליוני דולרים. אבל קלי מקלהיימי, מבית הספר למינהל עסקים באוניברסיטת ברקלי, אמרה, מעולם לא ראיתי נתונים שמוכיחים שקריזמטיות, חוצפה, פזיזות או ביטחון עצמי מובילים להצלחה של העסק. בתחקיר של אתר אינסיידר שפורסם כבר לפני 3 שנים, נטען שעובדי זום שמו לב שלגרדן יש נטייה להבטחות יתר שמלוות בביצועי חסר שמובילים להבטחות יתר נוספות. למרות שלא היה לו ניסיון, לא בעולם המזון ולא בעולם הרובוטיקה, למרות שהוא הגיע מעולם משחקי הוידאו, המשקיעים ראו בו את מרק צוקרברג הבא. עבורם הרקע שלו היה פחות חשוב. מה שהיה חשוב הוא שהיה לו פיץ' מוצלח. באינסיידר ציינו שהוא סיפר שהוא עומד להפיל את דומינוס פיצה ואת פיצה הט, ולהפוך למותג הפיצה הגדול בעולם. הוא ידע לזרוק את הבאזוורדס הנכונים. בינה מלאכותית, רובוטיקה, למידת מכונה. אחרי שמסה השקיע בו סכום עתק, גרדן נהג לומר לעובדים שמסה השקיע בי. זו הייתה הדרך שלו לרמוז שהוא הכוח המניע של החברה, שבגללו ורק בגללו נסגר הגיוס. אגב, לא מן הנמנע שזה גם היה נכון. בהופעות שלו בתקשורת הוא נתן לעיתונאים להבין שעולם המזון עומד לעבור מהפכת אוטומציה, ושהוא והחברה שלו ניצבים בחוד החנית של המהפכה הזו, שהם יהיו אלו שיוודאו שהמהפכה אכן מתרחשת. אבל לא רק שלגרדן לא היה רקע בתחום המזון, הוא שכר מהנדסים שלא היה להם רקע בתחום המזון. הם שכרו אנשים שלא היה להם מושג באיזה ציוד אמורים להשתמש כאשר מכינים אוכל, כך סיפר אחד העובדים. חלקיקי מידע היו מגיעים מלקוח אחד, ואז בוצע תיקון יתר, תיקון שהתבסס על מקור מידע אחד. זה היה לא יאמן, אמר עובד אחר. זה היה כך מההתחלה, וכאשר הוספת לזה 375 מיליון דולר מסופטבנק, זה דמה לשפיכת בנזין על מדורה בוערת. בתחקיר של אינסיידר מופיעים ציטוטים מעובדים שטוענים ש-11 הוואנים המפורסמים, בהם גם מרתה, הסופר מפורסמת, שעלתה אגב יותר ממיליון דולר, הם היו רחוקים מלהיות פאר היצירה. בתוכם התגלגלו זכוכיות שבורות, מקררים לא מתפקדים וקופסאות פיצה שהיו זרוקות על הרצפה. האנשים שעסקו במשלוחים העדיפו לאפות את הפיצות במרכז החברה, במאונטן ויו, ואז להיכנס לאוטו הפרטי שלהם ולהביא ללקוחות את הפיצה. עובדים רבים טענו שהתרבות הארגונית בזום הייתה מיזוגנית. גארדן נהג לגייס נשים צעירות ונאות, רובן בוגרות קולג' טריות, שזו הייתה העבודה הראשונה שלהן. המצב הזה החמיר אחרי עזיבתה של קולינס, שיצא ב-2018 לחופשת לידה והחליטה שלא לשוב. זה היה בלתי אפשרי לנשים להצליח תחת ניהולו של אלכס, אמר אחד העובדים. אולי זו הסיבה שאחרי הפיתורים בראשית ינואר 2020, לא נותרה אפילו אישה אחת בצוות ההנהלה של החברה. נדמה לי שהתמונה ברורה. באירוע הזה של זום יש הכל מהכל. יש בו מייסד שמומחה באומנות הסיפור, אבל שלא מצויד ביכולות ניהול או ברקע מקצועי שקשור בחברה שאותה הוא מנהל. יש בו המון כסף שנשפח בבזבזנות וללא הבחנה, חוסר מיקוד עסקי, טכנולוגיה לא מתפקדת או בשלה, תרבות ארגונית יהירה ודפוקה, באמת שיש פה הכל. השאלה האם יש פה לקח? לא בטוח. תראו, יש סטארט-אפים שמתחילים כהזיה ומתגלים כהצלחה מהממת. חשבו למשל על Airbnb. מי חשב שהרעיון הזה של להשכיר חדר בבית שלך לאדם שאתה לא מכיר, יהפוך לעסק שמגלגל מיליארדים למשהו שמאיים על תעשיית המלונאות? וזו בדיוק הבעיה. כמה הצלחות של חברות הזיה מנרמלות את ההזיה, הופכות אותה למקובלת. אתה שומע על רעיון שעל פניו נשמע אידיוטי, ואז אתה אומר לעצמך, כן, אבל מצד שני, אולי הם יודעים משהו שאני לא יודע. אולי יש פה משהו? אולי הם אנשי חזון? כן, אולי. ואולי לא. יכול להיות שהלקח שאפשר ללמוד מזום וחברות דומות לה הוא שלפעמים מה שנראה כמו הזיה, נשמע כמו הזיה ופועל כמו הזיה, הוא הזיה. גם אם מממנים אותה בכמעט חצי מיליארד דולר. עד כאן עושים טכנולוגיה, פודקאסט על טכנולוגיה, האנשים והפיצה שביניהם. תודה לצוות רשת עושים היסטוריה, לעורכת ולמפיקה שלנו, שלי נוי, לדני תימור, מנהל העסקי, לאביב שם טוב, סמנכ"ל התפעול, ולמנהלת הדיגיטל, שרית לזני קורצמן. בצוות הרשת, הילה שמש, שלי גואטה וזלת הצ'בן. אתם מוזמנים לעקוב ולהזין לעושים טכנולוגיה בכל אפליקציות הפודקאסטים שבסמארטפון שלכם, או באתר האינטרנט של רשת עושים היסטוריה. אני דוקטור יובל דרור. אם אתם רוצים להזמין אותי להרצאה, כנסו לאתר שלי, popup.co.il. לחצו על הכפתור האדום שמצד שמאל להזמנת הרצאה והשאירו פרטים. ניפגש בפעם הבאה.
לפודקאסטים נוספים של רשת עושים היסטוריה ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית בדואר האלקטרוני, בקרו ב-osimhistoria.com או הורידו את אפליקציית עושים היסטוריה מחנות האפליקציות של אנדרואיד.